תמיד איתי. עניין משפחתי עם מירי שניאורסון.
ושוב בוקר טוב ושלום רב, מאזינות ומאזינים יקרים, רדיו קול חי 93 FM ו-92.8 FM. הבוקר הזה יום שלישי שהוכפל בו כי טוב, תתוו בתמוז, אלפים תפשין פי ג'. אנחנו כאן עם מי שהטכנאי שלנו, מוטי קופפר, המפיק יצחק איזיקוביץ' וכמובן העורכת שלנו יעלי צייטלין. ואנחנו בבוקר נוסף, ותכף תעלה ותבוא פינת השליח שלי.
השליח שלי עם הרב ראובן שניאורסון, שליח חב"ד בקריית גת.
שלום ובוקר טוב, הרב ראובן שניאורסון, שליח הרבי בקריית גת. מה שלומכם הבוקר שם?
שלום ובוקר טוב לכם ולכל המאזינים. ברוך השם, שלומנו טוב. ומצפים לגאולה עוד לפני שלושת השבועות.
כן, נכון, תכף הם מתרגשים ובאים אלינו, אבל אנחנו צריכים להיות כאן ועכשיו, ברגע הזה ממש, כמו שידוע בפרשת פנחס, יש רגע מסוים שאנחנו צריכים לעשות בו, באותו רגע, ארץ ישראל, לעשות את המקום שבו אנחנו נמצאים מרוצים לגמרי, אז איך הם מצליחים גם ליהנות מהחופש הגדול, או איך שקוראים לו?
קודם כל, החופש הגדול, כמו שאמרנו פה באחד התוכניות, מה שכאלה לא נועד עבור הציבור החרדי. אנחנו יודעים שבעבר לא היה כזה מושג בכלל, לפני 150-200 שנה, וגם היום ברוך השם אני שומע כל מיני ישיבות, שאפילו שלושת השבועות של החופש הגדול, מה שנקרא אחרי תשעה באב.
בין הזמנים.
בין הזמנים, הם רק לוקחים את כל הישיבה ונוסעים לנעוד דשא. לאיזה מקום ככה דאצ'ה, זה מקום ככה
שיש גם שם תוכנית לימודית.
תוכנית לימודית כמעט של יום שלם, טיפה אווירה שונה, טיפה יותר קצת משחקים, טיפה יותר אולי לצאת החוצה לדשא ובאווירה אחרת. אבל זה באמת צריך להיות הגישה שאצלנו אני מתאים דרך חופש, אבל כן, אז בוודאי שברשמי פה, כשאנחנו חיים, אז יש חופש של חודשיים. ברוך השם שדואגים שיש בית ספר של החגים, שזה לא זכר של החגים, זכר של החופשים, וככה הילדים נשארים עוד במסגרת וזה מאוד חשוב. וזה דבר מבורך. אני כן בשבילכם רוצה לעבור לנושא אחר.
כן, רק לפני כן נשלים ונגיד שהיום תתווה ותמוז, לפני לדעתי 70 שנה, יצא הרבי באופן מפתיע מבית המדרש ב-770 ונסע לקמפ של הבנים ואחר כך לקמפ של הבנות, ואיך לא, השיחה שהוא ערך איתם שם הייתה על האורח החיים הקדוש, שגם לא היו רק בנות. אז אפשר בכל מצב ובכל עניין ובכל דרך ללמוד תורה, גם בחוץ, גם בפנים, גם כשקוראים לזה חופש הגדול וגם כשהימים הם נראים חמים מדי. זו הזדמנות כן. נהדרת.
דיברתם על זה שהוא יצא לשם, והדגשה היא שכון הרבי לא יצא לשום מקום חוץ מלחבר של חמיב, במשך כל שנות הנשיאות. ופה אחרי הרבה שנים הרבי ככה כן יצא לגן ישראל ולהקם שם, וזה היה מורה מאוד מיוחד, וגם הרבי אמר שם מאמר, אם אני לא תהיה דיבור המתחיל, בינו דשא ירביצני, שמשיך שם על מי מנוחות לנעלני, וזה היה מאמר מאוד מרגש.
אז יש חופש ויש חופש, כן.
כן, נזכרת את האורחיים הקדוש, אז האורחיים צריך להזכיר לנו כל הזמן את משיח. סיפורים על האורחיים הקדוש, וכשהוא נפטר, הבעל שם טוב היה בכנסת שלו, בסעודה שלישית, ובא לי תול ידיים. וכשהוא בא לי תול ידיים, פתאום הוא ראו איזה אור גדול על הפנים שלו, ואז הוא פתאום אמר, קבה הנר המערבי. אז התלמידים במוצאי שבת שאלו אותו מה קרה. אז הוא אמר שהאורחיים נפטר. אז אמרו לו, איך אתה יודע? אז הוא אמר שכשהוא בא לתול ידיים, התגלה לו הסוד הנגלת ידיים. שיש רק אחד בדור שראו להיות משיח, שהוא מגלים לו את הסוד הזה. והאורחיים היה בדור שלו ראו להיות משיח, וידע את הסוד הזה. פתאום כשהתגלה לי הסוד, אבל שם אומר, לפני שתתרתי ידיים מסודה שלישית, פתאום התגלה לי הסוד שנתינת ידיים, הבנתי שהאורחה היום נפטר, כבנר המערבי, ועכשיו זה הסוד הזה נמצא אצלי. אז זה האורחה עם הקדוש והקשר בין צדיקים, שהוא למעלה מכל הגדרי זמן ומקום, לפני הטלפונים, ולפני כל האפשרות שיש לנו היום, אצלם הקשר היה למעלה מגדרי הטבע, שנקרא שהם רואים באספכלריה המהירה, באור הגנוס שמהיר לצדיקים. אני רוצה להוסיף עוד משהו. האורחה עם הקדוש נפטר בגיל 47, גיל מאוד צעיר, והספיק הרבה. אצלנו בקהילה פה, ברוב הבנים, בקריית גת, אז יש אחד האנשים שהיה גר אצלנו בשכונה, עבר לכרמי גת, לצערנו נפטר עכשיו בגיל 41. עשו הזכרה מאוד גדולה, ובאמת מקרה מאוד מצער, הרבה אנשים הגיעו לשבת איתו, ולשבת איתך בהזכרה ולדבר, ואני אמרתי שאני רוצה לקחת נקודה אחת ממנו, ואני חושב שגם ברדיו זה שווה לדבר על זה. הנקודה הזאת היא ביטול. כל החסידות מדברת סביב מושג אחד, שצריך להתבטל, להתבטל למטרה. ואחד המושגים מביטול, איך הוא מזהים אדם שהוא ביטול, שהוא לא מרגיש שחייבים לשום דבר. שהוא עושה משהו עבור אחרים, אז הוא לא אחרי זה מצפה לתגמול. וזה הרי כתוב מפורש במשניות, כתוב, אם למד את התורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, שלכך נוצרת. בן אדם לומד מסכת גמרא, פתאום חושב שכולם אמורים לכבד אותו, אמרו לו, לא, סך הכל עשית מה שצריך. ועוד כתוב במקום אחר, אני לא נבראתי, אלא לשמש את קוני. אתה בעצם לא היית אמור להיברא, לא היית אמור לך להיות. למה נבראת? כדי לשמש את הקדוש ברוך הוא. ואדם שחי בגישה כזאת חי אחרת לגמרי. את הדברים האלו אמרתי על הנפטר, ככה ראו אצלו. שראו אצלו שהוא בכלל לא מחזיק טובה לעצמו, הוא היה עוזר לכל אחד, ונותן לכל אחד, ועושה את הדברים, והוא לא מחזיק טובה לעצמו. ואיפה זה הורגש? כתוב טוב שמן, שמן טוב, וברוך השם היה שם קהל, כאילו ענק, שלא רואים באף אף הזכרה, שבן אדם בגיל 41, שבסך הכל התפקיד שלו היה טבח בצהל, כאילו לא תגידו איזה תפקיד רבני או משהו, וראו כמה אנשים מרגישים לו חובה, כי הוא היה איש שעושה לכולם, אבל גם לא דורש לעצמו. והנקודה הזאת צריכה להיות גם ביחסים שלנו מול הקדוש ברוך הוא. אנחנו מגיעים לקדוש ברוך הוא, שואלים אותו, הקדוש ברוך הוא, למה עשית לי ככה, או למה לא נתת לי מספיק? צריך לדעת, לא מגיע לך כלום, יהיה בביטול. תבין, הקדוש ברוך הוא עושה בך מה שהוא רוצה, עושה בך כרצונו, וכל מה שאתה עושה, אתה אמור לעשות, זה חלק מהעבודה שלך. ולא אמור להיות לך איזה תלונות. אתה לא מבין למה הקדוש ברוך הוא עשה אחד ולא שתיים, למה הקדוש ברוך הוא עשה שלוש ולא ארבע, זה תשאיר לחשבונות שמיים. אבל אנחנו צריכים ללכת כל הזמן בתחושה, אנחנו רוצים את התפקיד שלנו, ולא מצפים למשהו מסוים מהקדוש ברוך הוא, אלא הוא יחליט מה הכי טוב עבורנו, ומה שהוא יחליט, זה מה שאנחנו נקבל. אם רוצים איזה סיפור שככה ממחיש את זה ומכניס את זה עמוק,
בהחלט.
מסופר על איזה יהודי שהגיע לבעל שם טוב, ושאל אותו איך אני יכול להגיע למצב שאני מודה להשם על מה שיש ומסתדר עם כל הקשיים. אז אמר לו, לך לרב זושי. אז הוא הלך לרב זושי, אותו חסיד, והגיע לבית, הוא ראה שרב זושי יש לו בית מת ליפול וכל כך קשה לו. אמר לרב זושי, תגיד לי, איך אתה מתמודד עם כל הקשיים? ועם כך הבית הזה, ורב זושי הסתכל עליו מופתע ואומר לו, איזה קשיים? אני לא מבין על מה אתה מדבר. הכל טוב לי בחיים. אז הנה, אני צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא, אם יהודי מאמין באמת, הוא יודע שהקדוש ברוך הוא עושה איתו מה שהוא צריך, ולא מחפש שום דבר לעצמו, וזה נקודה הזאת היא מובאת, כאילו כל החסידות, זה הנקודה להתבטל לרצון האלוקי.
וואו, הלוואי שנזכה, הלוואי שנהיה מכוונים לזה. שמעתי סיפור על ילד מצרפת שנכנס ליחידות עם כובע של מפקד, עם דרגה בצבאות השם, והרבי שאל אותו, איזה דרגה יש לך? אז הילד אמר, אין לי שום דרגה. והרבי חייך ואמר, כדי לשים כובע כזה על הראש, צריך מספר דרגות ונקודות. אז שאנחנו נזכה ללכת באמת עם אין לי שום דרגה, או כמו שסיפרת על היהודי הזה, בסך הכל מה הוא עשה, אבל יהודי קדוש, וכנראה כל המשפחה שהייתה מליצת יושר, העידה את זה עבורו.
כן, אנחנו נזכיר את שמו שיהיה לילון נשמתו הדברי תורה, מרון בן רחם, שמעתי עלייה, ולכל היהודים תהיה ישועה, ותכף ומיד, תבוא הגאולה.
אמן ואמן. יישר כוח, תודה רבה, הרב ראובן שניאורסון, שליח הרבי בקריית גת.
תודה רבה לכם ולכל המאזינים.
טוב, אז עוד באותו עניין, עכשיו בואו נבין מה זה חופש הגדול בזווית נוספת. שלום ובוקר טוב, זיזי קוג'מן, מאמנת אישית ומנחת קבוצות ברוח החסידות. מה שלומך?
ברוך השם, מה שלומך?
ברוך השם, טוב. דיברנו מעט מקודם על החופש, הזכרנו גם שהיום תתווה בתמוז, זה היום שבו יצא הרבי באופן חריג לגמרי לקייטנות הקיץ או מחנות הקיץ או הקמפים של הקיץ בניו יורק, כדי ללכת ולשאת שם דברים לנערים ולנערות, לילדים ולילדות, ולהביא בפניהם את העמדה שבעצם יהודי אף פעם לא יוצא ממש לחופש, התורה תמיד מלווה אותו. אז בוא נראה את הזווית שלך כמאמנת אישית ומנחה.
קודם כל, איזה יופי, איזה חיבור מדהים, מירי, זה מרגש. ככה, זה ממש לחיות עם הזמן ולחיות עם הרבי. וזה באמת, כמו שאמרת, הזווית שלך, זה הזווית של המשמעות, אוקיי? אני רגע רוצה שנסתכל פה על מהלך שלם שהרבי מלמד אותנו, שהוא מהלך שעכשיו אנחנו מסתכלות עליו בהקשר של החופש הגדול, אבל זה מהלך שאנחנו מסתכלות עליו בכל דבר שאנחנו רוצות להתבונן בו לעומק. וזה בעצם, רגע שנייה, מה זה אומר? כשאני אומרת לילד, אתה יוצא לחופש הגדול, אתה צריך חופש, אז מה זה אומר? כן? ממה אתה צריך חופש? אז אם אנחנו רגע מסתכלות אחורה, זה אומר שהבית ספר, מה שאתה לומד בבית ספר, הוא מעייף, הוא מייגע, וצריך חופש ממנו, צריך להתאושש. והרבי, בעצם הרבי אומר, התורה היא תורת חיים. אני רוצה בכל יום במהלך בית הספר, ובכל יום במסר, כן? שהיום יום שלי יהיה חדור במסר הזה, שהתורה היא חיינו, היא חיות. זאת אומרת, אתה לא לוקח חס ושלום חופש מהחיים, כן? מהנשימה, מהלב הפועם, מצינור שמחיה אותך. אז קודם כל הרב אומר, רגע, בוא נתבונן, כשאני המצאנו את הדבר החדש הזה, זה יחסית חדש, שנקרא חופש גדול, מה המסר שעומד מאחוריו? וזה התנועה הראשונה של מה המסר שאני מעביר, לא בחופש, אלא ביום יום הזה שנקרא בית ספר. זה הדבר הראשון. הדבר השני שהרבי שואל אותנו, אחרי שהבנו שבעצם אנחנו יום יום בבית ספר, מתחברים לחיות שלנו, אומר, אוקיי, אז זה כבר מצב קיים. כבר יש 10 חודשים של בית ספר וחודשיים של חופש, אז עכשיו אנחנו ניקח את זה ונשתמש בזה לטובתנו. אני במקום רק לציין, כן, והרבי צעק את הקלקול שבזה של חודשיים חופש שמעודד בטלה, וההורים רצים מאטרקציה לאטרקציה, כמו הילד אפילו לא נהנה מרוב שהוא לא מספיק לחוות ולהיות נוכח. זה לא רק להיות שם ולהראות את זה, ואז לעשות חשבון בית ביום יום של הבית ספר, איזה מסר אני מעביר, אלא הוא אומר, כבר זה המציאות הקיימת, קדימה. בואו נעשה קמפ. מה זה אומר קמפ? זה אומר שאני בעצם מחזיר את הילד ללימוד תורה, אני מחזיר את הילד לחיבור, לחיות ולצינור, אבל עכשיו אני אשתמש בחופש כתענוג להכניס את זה עוד יותר לפנימיות של הילד. זאת אומרת שילד יבוא, והוא ילך לבריכה, ואם יהיו אטרקציות וטיולים, ותוך כדי כל הדבר הזה, הכל יהיה ספוג בתורה וחסידות, כך שהילד מרצונו, אני חייבת להגיד לך שהילד שלי במשך חודש שלם, התחנן ובכה והבטיח רק שאני ארשום אותו לקמפ ב- 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 בזמן הזה של החופש הגדול, ובקמפ הם עושים המון אטרקציה ומשתמשים בחופש, משתמשים בדבר הזה כדי לקבל את התורה, את החסידות, את המצוות, מהמקום של תענוג, של בחירה חופשית. כי הרב אומר, אוקיי, נכון, בבית ספר יש את המקום הזה שקבלת עול, ואתה צריך לקום בבוקר, ואתה הולך לשיעורים, אז הנה פה נמשיך את החיבור לחיות, ונשתמש בתענוג ובעונג. וזה מדהים בעיניי, המהלך הזה, שמצד אחד למצוא את המשמעות ולהעמיק אותה ביום יום, בשגרה, תבדקי ותדייקי את המסר שלך, ומצד שני, את כבר בחופש, את כבר פרקת, כבר עשית, אז תשתמשי בזה להעמיק עוד יותר את הערכים שלך, את העמות מוסר שלך, תשתמשי בתענוג ובעונג, כדי להעמיק עוד יותר את השאיפות שלך, וזה מדהים בעיניי, זה מהלך שהרבי מלמד אותנו אל מול החופש הגדול, איך אנחנו משתמשות בו, היא למעליותה.
אותו חופש, אותם ימים, אותם שיכולים להיראות כמו שיעמום ודיכאון ואובדן דרך, יכולים להיות משהו אחר לגמרי, יכולים להצמיח משהו חדש בנפש ולראות מחדש את עבודת השם שלנו באופן אחר וגבוה יותר.
ממש ככה, ויותר מזה מירי, אותו חופש, אותו מה שאמרת עכשיו, הסיכמת מדהים, גם, שוב, הוא גם מאיר אחרת על ימי הלימוד השגרתיים, כן? ובעצם תראי את כל...
ביין בונוס.
וגם, וגם בדיוק, מדהים. מהלך מדהים שהרבה מלמד אותנו לעשות את זה בכל דבר בחיים שלנו.
וואו. טוב, אז נצא לחופש. אם כבר, נעשה את זה מתוך תענוג.
בדיוק.
תודה רבה לך, זיזי קוג'מן, מאמנת אישית, מנחת קבוצות ברוח החסידות. יישר כוח, תבורכי.
תודה לך, אמן, תודה גם את.
פרסומות.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי, עם מירי שניאורסון.
ועכשיו דש מברדיצ'ב, שלום ובוקר טוב, חני טלר, שליחה בברדיצ'ב, מה שלומך?
ברוך השם, בוקר טוב, מירי.
תקשיבי, החיים שלנו פה ממשיכים, מתקדמים הלאה, אנשים ממשיכים לחיות בבתים שלהם, בעבודות שלהם, בבתי ספר שלהם, ואת שליחה נודדת כבר שנה וחצי, נכון?
כן.
אני זוכרת את הבוקר הזה שהעליתי אותך לשידור, שזה עוד לא היה ברור מה קורה, את רק אמרת לי שמחמש בבוקר היה הפצצות או משהו כזה, ואני חושבת שהיית האייטם הראשון פה ברדיו שדיבר על הנושא הזה, ומאז, מה עושים? מה עושים שם ומה עושים פה?
אז מאז אני לא מאמינה שזה עדיין לא הסתיים, ומאז אני בארץ עם הילדים הקטנים, כדי שהם לא יחוו את החוויה הקשה הזאת, ובעלי שם והבן שלי מרזיקים את הקהילה. בחגים אני נוסעת לשם, ויש כאלה תקופות שהן שקטות, ואז פתאום מגיע בום כזה גדול ומפחיד, בחג השבועות שהיינו עכשיו. כל כך רציתי להישאר עוד קצת, אבל קמנו לפיצוץ של מחסן נשק קרוב לבית שלנו, זה לא מדובר בחדשות, אבל כל הבית רעד, כל ברדית שוב רעדה, זה היה ממש מסוכן, וחזרתי עכשיו פה שוב להיות עם הילדים, עד שירגע שמה.
וואו, אז איך זה להיות על מקל הנדודים? איפה הילדים לומדים? מה את עושה? איפה גרים? מה בכלל?
אז זה באמת, לפעמים אני משפשפת את העיניים, ואני אומרת לעצמי, שזה לא ייתכן שזה קורה לנו, בדור שלנו, במצב שלנו, שהכל כל כך פנטסטי וכל כך יפה, אבל זה המציאות, ואני מתחזקת כל הזמן ולומר לעצמי רק לראות את היופי ואת הדברים הטובים, כי מאוד קל לפעול למקומות הקשיים. אז מחזק את עצמי שעכשיו יש לילדים חברה, אני כרגע שכרתי דירה קטנה בכפר חב"ד, והילדים משתלבים בחברה, ואני פשוט שמה את הפוקוס לראות איך כיף להם, שיש להם חברה והם מתקדמים בלימודים, מה שבברדיצ'ה והם היו פשוט לבד. אז לראות את הדברים הטובים למרות הקשיים, וגם אני שמחה לראות איך שהבנות שלי פועלות למרות כל הקשיים והמצב המורכב הזה, הן עכשיו מפעילות קמפ לכל בנות אוקראינה. יש בנות שנשארו באוקראינה, לא כולם הרי הגיעו לארץ, כן? יש כמעט 100 בנות בכל אוקראינה, והן עכשיו מפעילות קמפ, הן מבינות את התפקיד שלהן, והן נסו לשם, יש קמפ יקה של בנות אמריקאיות, שכבר 10 שנים באות ביוזמתם לעשות קמפ לבנות מקומיות. ולמרות המלחמה, למרות כל הקשיים, הן מפעילות עכשיו בערי הקרפט עם קמפ יהודי, שנותן כל כך הרבה כוח ומתאים אותם ברוחניות וגשמיות.
איך הורים אמריקאים נתנו לילדים שלהם לנסוע לקמפ באוקראינה שכל כך סוערת?
אני חושבת שזה הנחת של הרבי. בחורות, חבדניקיות, שיודעות מה הרבי רוצה מאיתנו להפיץ יהדות, והן יודעות מה המטרה ומה צריך. וכמובן כתבו לרבי וקיבלו ברכה, והם ישרות על הגבול, ששם ממש שקט, אפילו אין שם הזקות, נגיד לצלנו בברדיצ'ה יש הזקות, יש עוצר, ממש מרגישים יותר מלחמה, למרות שהעיר שלנו רגועה, היא קולטת פליטים, כי יחסית אלינו ממש לא זורקים טילים, יותר לג'יטום, יותר לכיוון ויניצה, אבל עם כל זה, הם לקחו את האומץ, וככה נותנות להם הרבה כוח בנות עכשיו.
וואו, אז מה את עושה? אז הילדים מסודרים ובעלך ממשיך עם השליחות באוקראינה, ויושבת אישה שהייתה רגילה להיות עסוקה 24 שעות ביממה בשליחות כזאת ברוכה וגדולה בעירו של רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, מה היא עושה ביום יום?
אז באמת, המהפך הוא לא יתואר, אבל אני מאמינה הכל בהשגחה פרטית. אז קודם כל, לראות חיובי. אני כל השנים עבדתי ללא הפסקה. אז אני אומרת, פתאום חן, יש לך זמן לשבת. דבר שני, כמובן שאני לא יושבת. הקדוש ברוך הוא נותן תרופה למכה, שזה נקרא. פתחתי את הסטטוס בזכות אורלי חרר, אם את זוכרת, לפני שנתיים. לבנות כותבות שמות לישוע אצל רבי לוי יצחק. ופשוט אני עסוקה עם זה כל היום. פשוט בנות שולחות שמות, נשים שולחות שמות לברכה וישועה. אני מעבירה את זה לבן שלי שם ובעלי שוב שם, ומזכירים ורואים ישועות, ואני מעלה הרבה תוכן לכל העצמה הנשית, חסידית, אפילו מתכונים וסדר יום, וממשיכה בשליחות, זה רק גודל וגודל, ברוך השם.
את יכולה לתאר לנו, לספר איזשהו סיפור על מישהי שביקשה ברכה ונושעה בזכותו של הצדיק, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב?
וואו, כל כך הרבה, כל כך הרבה יש הודעות של, הנה השבוע היה שתי נשים שכתבו שהתפללנו והבן שלהם התארס, הבנים התארסו. נולדו ילדים ברוך השם בריאים ושלמים למרות שהרופאים אמרו שהשם ישמור מה יהיה. אחת כתבה לי אתמול בבוקר, את לא יודעת, אבא שלה היה כבר חצי שנה בטיפול נמרץ, שאמרו שזהו כנראה נגמר, וברוך השם הוא כבר משתחרר ועובר לשיקום בעזרת השם.
מדהים.
וזכות התפילות, פשוט ישועות, הצדיק פועל.
אז איך אפשר באמת להגיע אלייך מי שרוצה ישועות?
המספר שלי הוא מספר אוקראיני שלי, זה +380-63-770-3770.
ופשוט שומרים את המספר בסטטוס, ואפשר לעקוב אחריך וגם לבקש ממך שתתפללי שם בקברו, בציון קודשו של הצדיק רבי לוי יצחק מברדיצ'ב. וואו, מדהים.
ואת יודעת מה מרגש אותי? שהיום סבטה מיהודיה מהקהילה קשרה עליי בוכה, והיא אומרת לך, אני מה יהיה איתנו? כי סך הכל היהודיות נשארו שם, חלק עזבו והרבה נשארו. ומה נשאר לנו לעשות? רק ללכת לרבי לוי יצחק ולהתפלל? ושכה לי הרגע סרטונים, ולכן אני פה אצל רבי לוי יצחק ומתפללת ומבקשת, ויום כזה גדול, תהיה רק שרות טובות.
מדהים, מרגש. אז קודם כל תודה שנתת, וגם אני אשתף אותך שמקודם מינדי שמרלינג דיברה על ספר תורה השמיני לילדי ישראל, שכרגע רושמים עוד ועוד אותיות, כל ילד או ילדה יהודיה יכולים לרכוש, או ההורים שלהם, או הסבים והסבתות, לרכוש אות בספר התורה של ילדי ישראל, ואפשר לעשות את זה במספר הטלפון 03-9607-358, 03-9607-358, כמובן באתר של אות בספר התורה, ואין לי ספק שיהיה ספר תורה שכלולים בו כל ה-600,000 ילדי ישראל, ובכלל מישראל, אז אנחנו נצעד כולנו לגאולה. תודה רבה לך, חני טלר.
תודה
על השליחות, יישר כוח. פרסומות. בעצם יש לנו שיר שהזמנת, חני.
נמצוא.
אז הנה, נשמע אותו.
של הרב הקודש, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, זכוס היוגן עלינו, וזה לשוינו. סגולו גדולו להצלחו, שיומרו הנושים, נושים וטף בקוש הזו, וכל מוצאי שבס קודש, קודם הבדולו, שלוש פעומים. ובטוח אני, שיצליחו בוודאי, אם ירצה השם. גוט פונה ורום פון יצחק ופון יעקב, גוט פונה ורום פון יצחק ופון יעקב, בהי די פולק ישראל von allem Besen in deinem Leib, als der liebe Schabbes Koidesch geht da weg. Hui bahi dein Volk Israel, von allem Besen in deinem Leib, als der liebe Schabbes Koidesch geht da weg.
sein, Mamin zu sein. Wie schloi ich am Wasser, die Kammer im Schellkopf, und wie Giulo schleim auch die Räume, wie mein Rami auch meidu, wo bist du ja so feisig, wo bin ich was, wo ich er abe weidu, und lo wo hasche. We mama means to sign. We shloi shoa.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי, עם מירי שניאורסון.
בוקר טוב, ענת אהרוני, מה שלומך?
ברוך השם.
אז ענת, כאמור, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות מקבוצת א' אהרוני גרופ, ואנחנו רוצים לדעת איך הם מתמודדים עם הקשיים הכלכליים. יש כל כך הרבה אנשים שיש להם כל כך הרבה חובות, איך מצליחים לעמוד בזה?
אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאתגרת, תקופה שבה הרבה ריבית עלתה בצורה מהותית ומשפיעה בצורה ישירה על ההחזרים החודשיים שלנו. במצב כזה בעצם כל משפחה שיש לה משכנתה מרגישה את ההחזר החודשי שהתייקר, בין אם זה בכמה מאות שקלים ועד אלפי שקלים. מה משפיע בעצם? משפיע מסלולי המשכנתה, הריבית שיש במסלולים, ולכן בסיטואציה כזאת, כדי לשמור על הבית שלנו, האחריות שלנו היא להפשיל שרוולים ולבדוק את ההיתכנות למחזר את המשכנתה. בדרך כלל ממחזרים כשהריבית נמוכה כדי לחסוך כסף. אנחנו לא נמצאים במקום הזה כרגע לצערי, ולכן חשוב מאוד להבין האם יש היתכנות לקחת את המשכנתה שלנו ולהפוך אותה ליציבה ולסולידית. שזה אומר שבעצם המסלולים שנוכל למחזר לא יהיו מושפעים ממה שקורה במשק. צפויה עלייה נוספת של ריבית, כבר דיווחו לנו, הייתה אמורה להיות החודש, דחו אותה לחודש אוגוסט. מנסים לכאורה להתחשב במשפחות שהילדים נמצאים כרגע בחופשות, ויש הוצאות מרובות, אז בואו, סל הקניות שלנו התייקר, ההוצאות שלנו סביב ההלוואות והמשכנתה התייקרו, והשכר נשאר אותו דבר. במצב כזה חובה על כל אחד לעשות בדק בית ולבדוק מה מצבו ואיך אפשר לשפר. אנחנו השבוע נותנים את ההטבה הזו לכל מאזיני כל חי, כל מי שיתקשר ויגיד שהופנה דרככם, נעשה עבורו את הבדיקה להיתכנות, להתאמת ההחזר החודשי ומחזור המשכנתה ללא עלות וללא התחייבות. ידע זה כוח, אני מנסה להעביר את המידע בצורה מאוד ברורה. חס ושלום, לא להגיע לחדלות פיראון או משכנתה תשלומים שלא מכובדים בבנק, כי אז הרבה יותר קשה להתמודד עם בקשת אשראי או התנהלות פיננסית. קחו את עצמכם בידיים, יש קושי בהחזרים החודשיים, תרימו טלפון ותבדקו את ההיתכנות להתאמת ההחזר החודשי.
כן, עדיף לעשות את זה עכשיו לפני שיהיה מאוחר מדי, ושבעצם לא יהיה כתם על השם שלכם באשראי, כי אחר כך לא תוכלו לקבל גם משכנתה אחרת או להמשיך הלאה להסתדר.
כל אשראי שהוא, אפילו כרטיס אשראי, ברגע שמתנהלים לא נכון, גם חברות האשראי עוצרות את האשראים היום, נותני האשראי מאוד חוששים ממה שקורה במשק. גם הבנקים, אנחנו רואים פרסומות של הבנקים להקפיא את המשכנתה, להקפיא את הריבית. בואו, אנחנו עברנו את זה גם בקורונה ונתנו לכם את כל האינפורמציה הזו, ולא המלצנו להקפיא, ומי שהקפיא לכאורה אחר כך שילם סכומים הרבה יותר גבוהים על ריבית די ריבית של ההקפאה. אז לא לעשות מהלכים בלי להתייעץ, יש לכם פה באמת הטבה מדהימה שעולה המון כסף, תתייעצו, תבדקו, תבינו מה האלטרנטיבות שעומדות לרשותכם, איך אתם יכולים להטיב עם הבית שלכם ולשמור עליו, שזה הכי חשוב. אנחנו כאן כדי לתת את המענה.
תודה רבה, תודה ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות מקבוצת א' אהרוני גרופ. כמו שאנחנו מבינים, אם עושים סדר ומתכננים נכון, אפשר לפתור הרבה דברים לכתחילה ולא בדיעבד.
נכון, תודה רבה.
ועכשיו אנחנו פונים לחופית הלוי, חופית מורה, משפיעה. בוקר טוב לך, מה שלומך?
ברוך השם.
מה ששכחתי להגיד שאת גם שליחה, וככה אנחנו רוצים, נמצאים בעיצומו של חודש תמוז, תתוו בתמוז, קצת לפני י' ז' בתמוז, אבל אחרי כבר שאנחנו קלטנו שאנחנו בעניינים של תמוז, ורוצים אולי ללמוד איך נשים יכולות להתחבר לחורבן, אבל אולי בעצם בסופו של דבר הן צריכות להביא את הגאולה, אז בוא נשמע ממך.
אז כן, אז אנחנו פוגשות, נפגשות, אנחנו ממש ערב י' ז' בתמוז, ערב שבת פרשת פנחס, ובעצם סיימנו שנת לימודים, הילדים שסביבנו סיימו שנת לימודים, המורות שבינינו שפנויות בבוקר להקשיב לך לתוכנית כעת בשידור חי, הם הצטרפו אלינו בהמוניהם, וסיימנו שנה, ובעצם אנחנו גם בפרשה, גם בפרשת השבוע, פרשת פנחס, בני ישראל מתחילים להרגיש את הסוף. 40 שנה של המסעות במדבר עומד להסתיים, ותכף יתחילו חיים חדשים. ורק המנהיג, משה רבנו, הוא מתכונן אחרת, הוא יודע שהוא לא יכול להיכנס לארץ ישראל, הוא לא ייכנס עם הדור הצעיר, הוא מכין את הקרקע למנהיגות החדשה של יהושע. ומה שמרתק אותי, ותכף נפתח את זה, זה שאיך הקדוש ברוך הוא אומר ליהושע, אומר למשה, איך להכין את יהושע. הוא סומך את הידיים, משה רבנו סומך את ידיו על יהושע, ואז הוא מלמד אותו להקריב את קורבן התמיד. זה בפרשה שלנו, שניים ליום עולה תמיד. בזמן כל כך כל כך משמעותי, כשיהושע נבחר למנהיג, משה לא מדבר איתו על איזשהו רעיון נשגב, על איזה סודות, על פילוסופיות, על איזה חזון מרחיק לכת. יש פה הוראה מאוד מאוד פשוטה, לעשות משהו באופן קבוע, בכל יום, מעשה של הקרבה, מעשה של מסירות, פעולה פיזית שבעצם תשמור על הקשר של עם ישראל כעם עם הקדוש ברוך הוא. וקורבן התמיד זה הקשר היומיומי, אנחנו אומרות אותו בקורבנות של שחרית ובקורבנות של מנחה, יש על מי לסמוך, זה המהות של הקורבן הזה. הרבה פעמים אנחנו מסתכלות על השגרה כעל משהו שהוא מובן מאליו, וכאן אני ככה רוצה כן לשתף באיזשהו מקום אישי. השגרה שלנו כמשפחה, גם כמשפחת השלוחים כאן בארץ, נעצרה לרגע בחג השבועות. אבא של בעלי חמי היה בדרך לבימת בית הכנסת, וליבו נדם. אנחנו הרגשנו חטיפה. אין דרך לתאר משהו פתאומי. הבת שלי בת 11 וחצי אמרה, מה פתאום, זה בכלל לא יכול להיות. לא התפללנו על סבא, אז הוא לא הלך. בעיניים שלה, של הילדה בת 11 וחצי, אין פתאום. יש תמיד, קורבן התמיד הזה. אז אנחנו ממשיכים את הפעילות שלו, את האור שלו. וב-30, שהיה ממש בשבוע שעבר, זה היה במגדלי הבורסה. בטח המאזינות שלנו שואלות, מה בית חב"ד צריך בבורסה? איזה עבודה יש בבורסה? אנשים באים, עובדים. יהודי תמיד צריך להיות מחובר לאלוקות. יהודי תמיד צריך לחפש את האור שבו. גם כשאתה בביזנס, וגם כשהביזנס שלך בקשיים, בהמשך לשיחה הקודמת, היהלומים זה דבר שנפגע ראשון, כי זה מותרות. מי צריך יהלומים כשאנחנו בעצם מתמודדים עם כמה עולה שקית חלב? והאנשים בבורסה חיפשו אלוקות. ומה שראינו ב-30 היה, מה זה עבודה של שליח? כל אחד מהדוברים, והיו המון דוברים, חשובים יותר וחשובים עוד יותר, כל אחד דיבר על הרב חגי הלוי, על השבר, על הסבא, על החמי, כעל האיש הפרטי שלו שחיבר אותו לאלוקות, על קורבן התמיד הזה. תמיד עם חיוך, תמיד עם תשובה, תמיד עם משהו שאפשר לעשות, שאפשר לפעול, איך אפשר להעיר גם כשחשוך. ובאמת חשבתי כל כך הרבה על זה שאין שולחן ערוך למשפחת האבל. האנשים שסובבים, מה אומרים, איך אומרים, כי בעצם האבלות היא דבר מאוד מאוד אישי. אבל, ואז ראיתי משהו מדהים שהרבי כותב לאישה שאיבדה הבעל קרוב, הרבי אומר לה שהסיבה שהנוס שאומרים בניחום אבלים אצל חלק מעם ישראל, אומרים המקום ינחם אתכם. למה המקום ינחם אתכם? המשמעות היא שצער של יהודי במקרה של שכול זה לא משהו אישי, כל העם היהודי הוא שותף לו, ובאותה שעה הנחמה של היחיד היא קשורה לנחמה של כל יהודי ויהודי, שהיא בטח תהפוך למציאות מתי שכולנו נשוב לירושלים בהתגלות של הקדוש ברוך הוא בתוך המקום הזה של בית המקדש, בתוך המקום הזה של קורבן התמיד, שלשם בעצם משה מכוון את יהושע, לתמידיות, ללהיות כל היום, להשתדל לפחות, להיות כל היום מאיר ומואר, בקשר הפנימי הזה שיש לנו בהתקרבות הזאת של נפש, של יהודי מקבל יהודי. אנחנו בעולם כל כך שיפוטי, יצאנו לחופש, כל אחד בודקת מה החברה עושה, איפה הילדים עושים, איפה הקייטנה הזאת נמצאת, כמה אני עושה, כמה אני פועל, כמה אני לא פועל. באה פרשת השבוע, ואני מסתכלת עליה במבט מאוד מאוד אישי, מאוד משפחתי, מאוד, מאוד יהודי בכללי, עם האבל שלנו, הוא אבל כללי, אז כל אחד שחווה כאב, בעצם הכאב הוא כאב כללי. אז מה אומר הקדוש ברוך הוא למשה? איך תכין את המנהיג? איך תכין את העם? תעשה פעולות קטנות. את הכבש האחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. יש זמנים של בוקר, יש זמנים של אור, שהכל ככה זורם לנו על ממנוחות. מנגינת התמיד היא מתנגנת ברקע, ויש זמנים של חשקת בין הארבעים. המציאות הופכת להיות אפלה, הראייה שלנו ככה לקויה. ואלה ימים של התמודדות עם הפחד, עם העצב, עם החוסר של התקווה, עם האיסורי מצפון של מה עשיתי ומה לא עשיתי. אבל גם בזמן הזה אנחנו מתקרבים לקדוש ברוך הוא, למעשים התמידיים האלה. והפרשה שלנו, פרשת פנחס, שהיא זרועה באישיות של פנחס, זה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. איך נשמור על הקשר? איך נשמור על הקשר עם הקדוש ברוך הוא? נשמור על הקשר הגאולתי, גם בבוקר וגם בערב. גם בבוקר, בערב ילין בכי ולבוקר הנה, על ידי קורבן התמיד. על ידי מעשים קטנים, טובים, שאנחנו יכולים להתקרב. אמרתי לבעלי, אתה נכנס לנעליים מאוד מאוד גדולות. להיות השליח הראשי בפרשת. בבנייני הבורסה, למקום שכל כך הרבה אנשים שהם בטוחים שהם מנהלים את העולם בזכות משהו שהוא גשמי. אתה רק צריך להאיר את האור ולהוסיף ולעשות בדברים קטנים, בחיוך, בעוד הקשבה, בעוד נתינה, תהיה האיש שלהם. וזה הקורבן התמיד הזה, הקורבן מלשון להתקרב, להתקרב תמיד אל הקדוש ברוך הוא. וכל אחת מאיתנו, דווקא בימים האלה שאנחנו מסיימים מחצית של חודש תמוז, שהיה גדוש בחתונות ובשמחות וצריך להספיק להתחתן לפני שלושת השבועות, אמרה לי מישהי שהרחיקה את האולם של החתונה עד איזה גן אירועים, צריך להקים בית לפני שלושת השבועות, כדי שלקדוש ברוך הוא יהיה רצון
שיהיו כמה שיותר בתים חמים וטובים ויהודיים כמו שצריך.
בית של קורבן תמיד, זהו, אז מירי זיקית אותי ואותנו ביחד.
תודה רבה לך, תודה חופית הלוי, עכשיו אפשר גם להגיד שליחה בבורסה, ובאמת שיהיה את הכוח לנחם את מי שצריך ולעשות את זה באהבה רבה. תודה רבה לך, תודה רבה גם ליאלי צייטלין, למוטי קופר, יצחק איזיקוביץ', אני מירי שניאורסון, נשוב וניפגש פה בשבוע הבא באותו מקום, באותה שעה. היו ברוכים, היו טובים, אל תפסיקו לצפות ולחכות ולבקש מהשם, עד מתי? חייבים כבר גאולה.